שבע בבוקר על הכביש הישן מולי רפאל אחי ואנוכי מחכים למכונית שתיקח אותנו מהר לאימא
ממטיר עלינו גשם רחמים ואולי מישהו יתחזק מזה ומישהו אחר יתעורר ותהיה שמחה גדולה בשמיים ותהיה שמחה גדולה בשמיים יש מזה או מישהו אחר יזמר ותהיה שמחה גדולה בשמיים ותהיה שמחה גדולה בשמיים
הבאות, ברוכים הנכנסים, שלום לאנשי היציא היקרים, יש עוד קצת מקומות פה למי שרוצה, בשמחה. אנחנו מודים כרגיל לאבי גז שייסד את השיעור הזה, לאביחי אברהם המתנדב המסור מאוד, עוד מעט נסביר עד כמה הוא מסור, לנתי צנעני ששב אלינו מאומן, יש לזה הרבה השפעות, אבל אפשר קודם כל לראות את זה בדף המקורות שלנו, שנראה נורמלי הפעם, בשבוע שעבר אני הצבתי אותו לבד, התוצאות היו קשות. צחי מגנזי ואנשי חל שלמה יקרים שמעריכים אותנו כאן כל שבוע, ואנחנו מודים להם על האכסניה, זה לא מובן מאליו. האכסניה הזו הופכת מבוקשת יותר ויותר, זה מרגש לראות כמה סיורי סליחות יוצאים מכאן של חיילים ובכלל, ועדיין את המשבצת השבועית הזו שומרים לנו. הכיבוד בקומה 2 נמצא כאן תודות לעמי פייקובסקי ולדוד גורדון, בהחלט מגיע להם. גם להם, למי שאכל את הכיבוד, זה גם כל הכבוד. ואנחנו בשידור חי, אנחנו משודרים בשידור חי, נא להתנהג בהתאם. דיני גרובייס מנהלת אותנו, יצחק סיגלר מצלם, והשידור הזה הוא באדיבותה של קרן דניאלי. אנחנו נשמח... אשמח תמיד לשמוע מאיפה אתם צופים ונמצאים איתנו. יש לנו צופה מיוחדת עכשיו בקרטים, בדרך כלל איתנו. אני יודעת על כל מיני צופים במקומות אקזוטיים, או סתם מהרחוב ליד, כי אתם בפיג'אמה ואין לכם כוח לבוא. כמה עדכונים. זה כבר נשמע קבוע, כאילו מפה אני נוסעת לנטבג, איזה הנושא המתמיד, אז באמת ברוך השם לפני שבועיים יצאתי מפה לאודסה, והייתה שם הרצאות ומפגשים מדהימים עם הקהילה שם, ועכשיו ממש, כלומר, אם אני אצא מפה מהר בסוף השיעור, זה בגלל שאני באמת ממהרת לנטבג לניו יורק, בעזרת השם שבת תשובה, השיעור הזה מגיע לניו יורק, הם ביקשו לעשות העתק הדבק פחות או יותר של מה שאנחנו עושים פה, רק שם הארגון ה-OU הזמין אותי, וזה מאוד מרגש, אז אם יש לנו צופים באזור, ניו יורק, ניו ג'רזי, או מישהו שרוצה להצטרף איתי מפה, אז אנחנו שם בשבת הקרובה. בשבוע הבא, לשאלותיכם, אין שיעור, יום כיפור ביום רביעי, אחר כך באושן הרבה יש כאן שיעור בלילה, כל הלילה יש פה שיעורים, אני פה בשתיים בלילה לדעתי באושן הרבה, מוצאי סוכות, וזה יוצא מוצאי שבת, ואחרי סוכות, בעזרת השם, אנחנו חוזרים לשגרה, אי אפשר לקרוא לזה שגרה, אנחנו עפים עם ספר בראשית, אבל אם תסתכלו, יום רביעי ביומן שאחרי סוכות ושמחת תורה, השיעור חוזר לשגרה בימי רביעי. שני אירוחים מיוחדים יש לנו כאן הערב, קודם כל אנחנו מקבלים בברכה את מכינת ארז מילוד, ברוכים הבאים, מכינה קדם צבאית. עכשיו, מה הם עושים פה? אביחי מדריך איתם סיורי סליחות יומיים בירושלים, אז הוא הביא אותם לפה, אז אנחנו מודים להם ולא. והפתעה קטנה, שלום סיוון, אני רוצה להכין הפתעה לאשתי מחר ולבוא איתה לשיעור. האם בפינת המזל טוב בהתחלה את יכולה לומר, מזל טוב לנטה בן שלום בת ה-33, שנמצאת איתנו פה היום בהפתעה. מזל טוב לנטה, כן אני יכולה, מזל טוב לנטה בן שלום בת ה-33. תודה רבה ממש, אורי בן שלום, ברוכים הבאים. פרשת השבוע שלנו היא פרשת וילך. ברקע אני מראה את המספר, כיוון שהמון אנשים שואלים, למרות שהסברתי עכשיו בבירור, מתי השיעור ואיך מקבלים ומה, ואנחנו יש עכשיו קובץ וורד של תמליל של השיעור למעוניינים, את כל הפרטים אפשר לקבל דרך הוואטסאפ היומי, אני מראה לכם פה ברקע את המספר, כל המתנדבים המסורים עונים לכל השאלות. פרשת השבוע היא פרשת וילך. אנחנו מתקדמים בספר דברים לקראת סיומו, אבל אנחנו נתמקד בשבת הקרובה ששמה היא לא סתם שבת וילך, אלא שבת תשובה, שבת תשובה. ככה קוראים תמיד לשבת שלפני יום כיפור, הצום הוא ביום רביעי, סעודה מפסקת כבר ביום שלישי. אנחנו נתכונן לשבת תשובה, מצד אחד עם שיטה מאוד מאוד עתיקה, שיטה בת 250-300 שנה, מתודה, עבודה, כלי עבודה בין בערך 300 שנה שאנחנו ננסה ליישם הערב. מצד שני נעשה את זה בדרך הכי חדשנית והייתי אומרת אקטואלית שיש, ולמה? כשהזמינו אותי הארגון ה-OU להרצאות בניו יורק, הם ביקשו, זה היה להם ברור לגמרי ששבת תשובה עוסקת בתשובה סלולרית, עוסקת בבעיה המרכזית היום, או באתגר, בוא נגיד, באתגר המרכזי היום בפני היהדות. ונורא נהניתי מזה שזה כל כך ברור להם. אנחנו פה עדיין מנהלים המון ויכוחים אחרים, ובטוחים שהם הוויכוחים הכי לוהטים והכי סוערים. אנשים בשיא הרצינות עוד מתווכחים איתי על ציונות, בן גוריון, הרצל, ז'בוטינסקי, עוד שואלים שאלות של תורה ומדע, הכל חשוב, הכל מעניין. אני לא ראיתי בני נוער שקוראים בלילות ספרי מדע, וזה מה שככה תורד את מנוחתם ומטלטל את אמונתם. עוד לא ראיתי חבר'ה שקוראים את כתביו של ביאליק מתחת לכרית, וזה ממש מסעיר את עולמם. אלה שאלות שלפני 100 שנה, הן חשובות, הן יקרות. השאלות המרכזיות היום בעבודת השם, בכלל, בחיים היום, בחיים האנושיים, בעבודת האדם, הן השאלות הסלולריות, ובגלל שכל כך נהניתי מזה שהם ביקשו את זה שם, אז גם כאן היום אנחנו נשתדל בעיקר לדבר על הנקודה, על הנקודה הזו. המילה תשובה, אנחנו מתחילים איתה. במקורות קדומים, המילה הזו מזוהה עם ראשי התיבות הבאים, קבלו. תשובה, תענית, סק, ואפר, בכי, הספד. תענית, סק, אפר, בכי, הספד, תשובה, וואלה נכון. אבל גדולי ישראל בכל הדורות הורו לנו שאלה לא ראשי התיבות הנכונים. אנחנו צריכים לראות את התשובה באופן מאיר, באופן שמח, באופן אופטימי. אין דבר יותר מופלא מהיכולת לתקן אחרי שקלקלת, מהיכולת למחוק אחרי שלכלכת. אנחנו לקראת מתנה. הסעודה המפסקת זה מקור מפורש, ממש כתוב בהמון המון ספרים. סעודה מפסקת, בניגוד לכל הדיאטניות שמתראיינות כבר יומם ולילה ואומרות לא לאכול מלוח ולהפחית את הקפאין, זה אותם עצות כל שנה, אבל בסדר. אבל בניגוד לזה, זה לא רק כדי שנצום סבבה, כדי שיחסית נעביר את הצום בלי רעב מוגזם. הסעודה המפסקת לא רק באה להכין לצום, אלא, זה חידוש מדהים, הסעודה, אני גיליתי אותו רק לאחרונה, הסעודה המפסקת הייתה אמורה להתקיים מתי? ביום כיפור עצמו. יום כיפור הוא כזה עוצמתי, זאת כזאת מתנה. זה כזה פורמט בלתי נתפס בחדשנות שלו, שהיינו אמורים בעיצומו לחגוג אותו בסעודה חגיגית, נכון? כמו שחוגגים משהו חגיגי. רק מה? זה יום צום. אז הקדמנו את זה. זה לא רעיון ניו אייג'י. זה כתוב, אצל רבנו יונה הוא אומר את זה. לפני 800 שנה בספרד, יושב רבנו יונה ואומר, צריך לעשות שמחה, אבל אי אפשר ביום כיפור, נקדים את זה. זה נותן טעם חדש לסעודה המפסקת, טעם תרתי משמע. היא ממש סעודה של שמחה. על מה השמחה? על הקונספט ושמו יום כיפור. על היום שבו הכותרת הראשית היא, יש לנו בחירה חופשית. כל השנה הכותרות הראשיות והפרסומות אומרות הפוך, ואנחנו באים בעוצמה ביום כיפור ואומרים, אפשר. אנחנו מאמינים שזה יכול להיות טוב יותר. ולכן אנחנו הולכים על ראשי תיבות אחרים לגמרי של תשובה. לא אלה שהבאנו אתה, אלא אלה שמביא לנו רבי זושה מאניפולי. יש סיפור מפורסם מאוד, מובא בהרבה כתבי חסידות, על כך שיושב המגיד ממזריץ', המגיד, מגדולי החסידות מהדורות הראשונים, ומלמד את תלמידיו תורה. והוא מלמד אותם רעיון מאוד גבוה בנושא התשובה. אני יכולה להגיד אותו, אני לא מבינה אותו, אבל הוא אומר שם, הוא אומר לתלמידים רעיון, ושבת עד השם אלוקיך. עבודת התשובה צריכה להיות עד אשר השם יהיה אלוקיך. השם זה השם המרומם, יוד ואז, אי ואז, ו ואז, מה שנקרא שם, שם הוויה, שם העליון של הקדוש ברוך הוא. אלוקיך זה בגימטריה טבע, זה האלוקים היותר ארצי, עד ששמימי יהיה כמו הארצי. התלמידים של המגיד התרגשו מאוד מהתורה הזו, שאנחנו לא מבינים בדיוק את רמתה, ובטח לא יורדים לשורשה, אבל תלמיד אחד הרגיש שזה לא בשבילו, שזה גבוה מדי או עמוק מדי, שזה לא זה. כל החבורה הקדושה התלהבה, אבל רבי זושה שלנו, שבו נתמקד הערב, אמר כך, אני לא יכול להגיע למעלה כזאת של תשובה. אני אחלק את התשובה לחלקים. תשובה היא ראשי תיבות. תשובה מורכבת מחמש אותיות, כל אחת מראה לנו דרך עבודה. אנחנו מקבלים פה כלי עבודה, אלמנטים כדי, ממש סדנה, וורקשופ כזה, כדי לעבוד. יושב רבי זושה ונותן לנו מתנה חמישה כלים. רק נבין, רבי זושה חי בדוח הקרב, היה אני מרוד, מספרים שהיו מופתעים מהרמה הנמוכה של החיים שלו, אבל עם זאת פעם שלחו, באו לאיזה ככה רב גדול ושאלו אותו, איך אפשר לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה? איך בן אדם יכול לברך על מה שרע, יש אמירה כזאת בתלמוד, איך באמת מישהו יכול פה, כמו שאני מברך על משהו רע שקורה לי, לברך על משהו טוב שקורה לי? אנחנו לא אובייקטיביים, זה אנחנו. אז הוא שלח אותם, אותו אדם גדול, שלח אותם לרבי זושה, אמרתי, שאלו אותו. הם הלכו לרבי זושה, מצאו אותו מאחורי התנור על הרצפה, בתנאים לא תנאים, ושאלו אותו, איך אתה מצליח לברך על הרעה כמו שמברכים על הטובה? אז הוא אמר, אני לא יודע על מה אתם מדברים. לא הייתה לי רעה מימיי. כלומר, תפיסת העולם שלו היה שבאמת כל מה שקורה לו זה טוב, מעולם לא היה לי רע. רבי זושה, דמות מיוחדת, אפשר להרחיב עליה עוד הרבה, אבל אנחנו עכשיו לומדים ממנו איך לגשת לתשובה, בעשרת ימי תשובה, ערב שבת תשובה, ואנחנו נלך איתו צעד צעד, אות אות במעלות התשובה. האות תף אומר לנו רבי זושה, מדובר על חמישה פסוקים שהוא ככה ממרקר, מסמן עבורנו. האות תף אומר רבי זושה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. פסוק מאוד מאוד יסודי בתורה, אפשר אולי באמת, אחד המשפטים היפים עליו, הוא של השלה, השלה הקדוש, שאומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה הפסוק כולל כל הנהגת המידות והקדושה. כן, אם מישהו רוצה את כל הנהגת המידות, כל הנהגת הקדושה זה להיות תמים. בואו נהיה דוגרים. אם מישהי פה, יש פה איזה רווק או שניים בקהל, אם אחד, שניים, 200, אם מישהי פה שואלת מישהו על מישהי, אוקיי? מישהו רוצה לשדך מישהו למישהי, ובכל זאת רוצה איזה תיאור. אז אומרים לה, אין, הוא תמים. אחותי, תציא איתו את. הוא תמים, זה תכונה טובה? זה משהו מקסים, אין, הוא פשוט תמים. מה פתאום? תמים זה חצי פרייר, חצי טמבל, כזה קצת עובדים עליו, מסובבים אותו. התמימות, אומרת לנו התורה, זה ערך. תמים במובן של שלם, תמים במובן של פשוט, תמים, ועוד עם השם אלוקיך, אתה עובד את העולם הזה בתמימות, הגישה שלך כלפי העולם היא גישה אופטימית, גישה מאמינה, גישה פשוטה, גישה פתוחה, זה לא דבר פשוט. זה לא פשוט להיות פשוט, כן? זה לא כל כך פשוט להיות פשוט. אחד הספרים, העתקתי את זה לדף המקורות שלכם, אם מתחשק לכם לקחת את זה איתכם, את הפסקה הזאת הביתה. אחד הספרים המפורסמים, ספר מוסר מפורסם, נקרא קו וישר. ושם, לפני 400 שנה בערך הוא נכתב. ושם זה מוסבר בצורה מאוד מאוד יפה. בואו נקרא. תמים תהיה עם השם אלוקיך. דה. כי מידת התמימות היא מעלה המעולה שבכל המעלות ומידות הטובות שצריך להיות בבני אדם. כן? זה לא איזו שאיפה. אני יושבת ואומרת, איך אני אהיה יותר תמימה? ולכן כתוב ביעקב אבינו, ויעקב איש תם יושב אוהלים. יש לדייק. הלא בוודאי כמה מעלות ומידות קדושות היו ביעקב אבינו, כגון מידות חסידות ויראה וענווה וקדושה וטהרה. יש הרבה דברים טובים להגיד על יעקב. מה, תם? יש לנו יותר מזה. ואין הכתוב מייחס אותו על מידות הללו, כי אם במידה של תמימות, שנאמר, ויעקב איש תם. כלומר, מוכרח לומר מזה מה? שתמימות כולל כל המידות הטובות הקדושות. גם הספר הזה אומר את זה. והאמת הוא כן. והוא מסביר. מישהו ענב, אבל יש לו חיסרון. הוא רודף אחר הממון. או נפשו חשקה לעשות עבירה. הוא לא איש תם. כלומר, כל מיני מידות יכולות להיות זה, אבל גם זה. זה, אבל גם זה. התמימות כאילו היא כוללת את כל המידות הטובות. הוא ממשיך. יש אדם שהוא כלי נאה, אבל יש בו שברים ויש בו פגימות. מי שהוא תם ומושלם בכל המידות הקשרים, כן, הקשרות, הוא ירא, ירא שמיים. הוא אהוב גם על הבריות. הוא רודף צדקה. יושב אוהלים באוהלי תורה של משה. עוסק בתורה בלילה. וכשתצא נשמתו, יהיה זוכה להישב באוהל של מעלה. להיות תמים זה מחמאה, להיות תמים זה ברכה. אחד הדברים המדהימים זה שתמימות אי אפשר לשחזר. אי אפשר לשחזר. תמימות נפגעה, תמימות של ילד, מאוד מאוד קשה. אם ציניות פגעה בך, אם אתה כבר ציני, מאוד קשה שזה יפנה חזרה מקום לתמימות. והרבה דברים סביבנו משדרים לנו איזה קרירות כזאת, כן? איזה ציניות כזאת. בהרבה תחומים. העולם, כן, העולם לא, הוא לא תמים. וגם ברמה האישית הרגשתי את זה הרבה מאוד פעמים. קצת מין קרירות, קרירות אקדמית כזאת. אני בטוחה שיש פה כאלה שהרגישו את זה בקורסים באוניברסיטה, שפתאום דברים שהם תמימים, הכל נהיה כמו איזה מושא מחקר. אתה כבר לא רואה את התורה כמשהו תמים, שלם, אהוב. אתה כבר מנתח אותה בכלים קצת כאלה חיצוניים. יש קרירות תקשורתית, בוודאי. אתה מתרגל לתפיסת עולם כזאת של רק לחפש בעיות ורק לחפש בעיות. כמובן, זה לא אומר שאין בעיות, אבל הבעיה הכי גדולה היא לחפש בעיות. אז אם אתה צריך לדבר על בעיות, אבל אי אפשר שרק נרדוף אחריהם. יש איזו קרירות תקשורתית כזאת, אני זוכרת איזה כתבת בלי שמות, שננזפה. דווקא כל הכבוד לעורך שנזף בה, היא פתחה כתבה, בכתבה מהכנסת, פתחה כתבה ואמרה, גם דברים טובים יכולים לקרות בכנסת. ואז היא דיווחה על איזו התפתחות חיובית. עצר את זה העורך, אמר, מה זה? מאיפה הגישה הזאת שהכל רק, כלומר, גם משהו טוב קורה פה, אבל הכל ככה. וכמובן קרירות, הייתי קוראת לזה קרירות של הרשתות, ולזה עוד נגיע קצת בהמשך. אלול הוא חודש התמימות. זה דבר מדהים, איך כולם ממש מאמינים, תראו, זה נס, מה שקורה סביב א' תשרי בישראל. 9 מיליון אנשים כמעט מאחלים שנה טובה. מאמינים שאפשר להתחיל. כולם כותבים אחד לשני, שנת זה ושנת זה ושנת זה. אני פעם לא אהבתי את הברכות הקבוצתיות האלה וההפגזות האלה על הוואטסאפ, שזה 100 הודעות בערב חג, ואתה בכלל, כאילו אין לכם ערב חג, מה נסגר איתכם? יומיים לפני ראש השנה, מה אתה משגר עכשיו 700 הודעות? פעם לא אהבתי את זה. היום אני חושבת שזה מקסים, אולי דברגנתי, אבל זה מקסים. להסתכל, אנשים כותבים, אנשים מברכים אחד את השני. התקופה הזאת היא תקופה תמימה. כל אחד מאמין שמתחילה שנה חדשה, והוא עצמו יכול להתחיל מחדש. זה חודש התמימות, זה נורא נורא מרגש. ויש קטע, יש לנו מאזין, לפעמים הוא גם מגיע לפה, שקוראים לו נתנאל פרץ. ויש קטע יפה שהוא כתב השבוע על הנקודה הזו, תשמעו. מאיר אריאל זל סיפר פעם בהופעה על המנהג המוזר שהוא אימץ לפני כמה חודשים. אז, הייתה לו חלקת דשא קטנה ליד הבית, חלקה ירוקה ויפה. בשלב מסוים הוא הפסיק להשקות אותה בכלל, לגמרי. למה? כדי שמשפט אחד בעולם הזה יהיה תמיד נכון. שהדשא של השכן שלו יהיה יותר ירוק. כן, הוא החליט ליישם את זה, לייבש את הדשא שלו כדי שהדשא של השכן יהיה ירוק יותר. מאיר העריך ופרט ברצינות תהומית איך הוא ביצע את זה באדיקות. הקהל נשפח מצחוק. המונולוג הזה באמת בא להצחיק, אבל כמה ימים אחר כך, לא יכולתי להפסיק לחשוב על הבחירה המוזרה שלו. זו החלטה להרוג את ההשוואות האלה, לצחוק על ההשוואות האלה של מי יותר, להתנהל לפי הקצב שלך. מאז בריאת העולם, או יותר נכון מאז בריאת הפייסבוק, האדם הולך ומאבד את הנאמנות לעצמו. קנאת סופרי הפיד לא תרבה חוכמה. היא מרבה להאכיל אותך ביעדים שהם לא שלך. תנסה לכתוב בשפה הגבוהה של המוכשר ההוא. תנסה להצחיק כמו ההוא ואתה מסודר. תצא לחול כמו החבר שחי טוב, או למסעדה איכותית כמו הזוג הזה מהתיכון, ותראה ישועות. תכתוב כמו שהקהל שלך רוצה, ואז תחווה אישור חברתי שיעיף אותך לגן עדן, מפוצץ בלייקים. תתמקד כל הזמן בדחרות, תבדוק כל הזמן את הדשא של השכן. מה עם העצמיות? אתה מחיה את כולם, רק לא את עצמך. כתוב שבראש השנה אנחנו עוברים לפני השם כבני מרון. אחד הפירושים הוא הכבשים, שהחקלאי סופר אותם אחת-אחת, כל אחת בפני עצמה. אם נשליך את זה בחזרה אלינו נבין, אנחנו נידונים מול עצמנו, מול הכישורים הייחודיים שלנו, מול היעד המדויק שאנחנו קיבלנו ורק אנחנו. אם אנחנו ממוקדים במגרש שלנו, השערים הנעולים נפתחים באמת. לכן הימים האלה הם בעיני הזדמנות לבקש על האותנטיות, על היציאה מהזרות והשיבה אל העצמיות. להפסיק לזייף, לא רק בעבירות, אלא גם בפזילה התמידית הצידה. זו הגדרה מעניינת לעולם הרשתות. הפזילה התמידית הצידה. עד כאן נתנאל פרץ, והוא לא יודע כמה הוא מתחבר לאמירה מקסימה של רבי זושה בעצמו. רבי זושה שלנו אמר, אחד המשפטים המפורסמים שלו, שכשהוא יעלה לעולם הבא, הוא לא מפחד שישאלו אותו למה לא היית משה רבנו. הוא לא מפחד שישאלו אותו למה לא היית הרמב״ם. הוא מפחד שישאלו אותו זושה, למה לא היית זושה. וכל אחד, יש פה שמות קצת יותר עבריים בקהל, כל אחד יכול לשאול את זה עם השם הפרטי שלו, וזאת האמירה הראשונה בתשובה, זה הכיוון הראשון של התשובה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, להיות אותנטי. ראיתי את זה לפני כמה ימים, הייתי במקביל בכמה קבוצות, ובאחת מהן מישהי סיפרה שסבא שלה נפטר. ומישהו הגיב בדמעות סמיילים בוכים ומייבבים ככה בצער רב. באותה שנייה, לא תגידו שנייה אחרי, באותה שנייה, בקבוצה אחרת, מישהו העלה בדיחה, באמת בדיחה קורעת, ואותו בן אדם העלה סמיילים בוכים, אבל מצחוק. פה אתה בוכה מבכי ופה אתה בוכה מצחוק. עכשיו תגידו לי, מה הוא באמת עשה באותה שעה? לא בכה מבכי ולא בכה מצחוק, הוא היה אדיש, הוא היה ככה. תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה בעצם לבטא את הפנימיות, את העצמיות שלך. שין, תשובה עוד שנייה. שיוויתי השם לנגדי תמיד. קטע מתוך פסוק בתהילים, רבי זושה לוקח אותו ואומר לנו, זה האלמנט השני אחרי שעבדנו על התמימות. ורשי מסביר שם, שיוויתי השם לנגדי תמיד, בכל מעשיי שמתי מוראו לנגד עיניי. להבין שקדוש ברוך הוא נמצא איתך תמיד. אמרו, ראיתי בכל מיני מקומות שכתוב, זה לא שהוא נמצא איתך רק בבית כנסת, אלא גם בחוץ. רגע, סטופ. האם אנחנו כזה מרגישים שהוא נמצא איתי בבית כנסת? הפסוק הזה כתוב על הפרוכת בבתי הכנסת לרוב, שיוויתי השם לנגדי תמיד, אבל שאלה גם כמה הוא באמת, באמת אנחנו מרגישים את זה. האתגר בתקופתנו הופך להיות התפילה, כי אנחנו רגילים לקבל פידבק על כל מילה שאנחנו אומרים. אין דבר כזה מילה לא מפודבקת. אין בדיחה שתחשוב עליה שלא תכתוב, שלא תשתף, שלא תעלה, שלא תגיד לאחרים. אין מחשבה שאתה לא מקבל עליה פידבק. האם כשאתם גומרים להתפלל שחרית, אתם מקבלים לייק? האם מישהו פה מקבל שני ויים כחולים אחרי ברכת המזון? ככה, שני ויים כחולים ככה בקטנה, איזה אימוג'י, איזה סמיילי ככה, איזה משהו, איזה לב, איזה זה. אין פידבק. האמונה שמילים משמעותיות, גם אם לא קיבלתי עליהם מיידית תגובה, מיידית, העניין היום זה המיידיות, היא המבחן הגדול לשיוויתי השם לנגדי תמיד. זה בכלל, הרב עמיטל היה אומר, הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, היה אומר שהתפילה, הוא אומר, כמה נפלא שמישהו מוכן להקשיב. כך הוא היה אומר על התפילה. כמה זה נפלא, מישהו מוכן להקשיב לי. השאלה, אם אנחנו באמת מאמינים בזה, זה קודם כל בתחום הזה. אבל הפסוק הזה אומר, זה לא רק בתוך בית הכנסת, בתוך התפילות, ואלה ימים, ברוך השם, רבויי תפילות וככה, ועיסוק במילים נורא, תראו איזה מילים יפות אנחנו אומרים בתקופה הזאת. הסליחות, כן, אני כבר חשבתי שאנחנו עם של פתאום לא, אפשר לפתוח סידור, יש פיוטים לפי א' ב', אשכנז, ספרד, לא רק, כאילו יש באמת עושר לשוני לא פס מן העולם. אבל השאלה, אם אחרי שיצאנו, אם השארנו את הקדושה בבית הכנסת, את השיביתי השם, השארתי את זה כתוב על הפרוכת, או לקחתי את זה איתי לתוך החיים. אחד הסיפורים היפים בהקשר הזה, שקראתי אותו אצל הרב אליעזר שמחה וייס מכפר הרואה, והוא מצטט סיפור על האמרי אמת מגור, היה אדמור מגור, האמרי אמת, שבשנות ה-20 של המאה הקודמת, אחד החסידים שלו אמר לו, אני יוצא לפריז 10 ימים לרגל עסקים, ואני מבקש ברכה להצלחה בעסקים. הרבי ברך אותו, ואז אמר שהוא מבקש משהו אישי. הוא אמר לחסיד ככה, בפריז יש סוג מיוחד של סיגרים, שנחשבים להיות הסיגרים הכי טובים באירופה, ומוכרים אותם רק בפריז. אני מבקש שתביא לי קופסה כזאת. החסיד לא הבין את הבקשה, אבל אמר, אין בעיה, אני אחפש, אני אביא לרבי 2 קופסאות. החסיד נסע לדרכו, עוברים שבועיים, חוזר להודות לרבי, מדווח לו שהיו עסקים מוצלחים מאוד. הרבי שואל, יש לך את הסיגרים שביקשתי? האיש מסמיק ואומר, רבי, רבי, תסלח לי, הייתי נורא עסוק בפריז, שכחתי מהבקשה של הרבי, אבל בחזור הייתי צריך לעבור דרך בלגיה. ושם נזכרתי וקניתי לרבי את הסיגרים הכי טובים, אמרו לי שזה סיגרים יותר טובים מאשר בפריז. הרבי אמר, חסיד שלי, אני לא צריך את הסיגרים. הסיבה שבגללה ביקשתי שתקנה לי סיגרים בפריז הייתה, כי רציתי שכל הזמן שאתה בפריז, תחשוב על הסיגרים, תחשוב עליי, תזכור אותי. שיוויתי השם נגדי תמיד זה לקחת את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם ולגרום להם ללוות אותנו לאורך החיים. החפץ חיים נהג לומר, כשהומצאה עוד המצלמה, רק המצלמה, לפני כל מה שהומצא אחריה, כשהומצאה המצלמה, החפץ חיים אמר, הרב ישראל מאיר הכהן מרדין, הוא אמר, היא הומצאה כדי לחזק את האמונה שלנו בהשגחה פרטית. אנשים כבר לא מאמינים שהמעשים שלהם נרשמים, הכלי הטכנולוגי אמור לחזק את אמונתי בזה שזה אפשרי, להקליט, לפרסם, לתעד, כל מעשיך בספר נכתבים. זו תפיסה מדהימה. השאלה היא אם באמת כל ההתפתחויות היום, העובדה שאני מדברת פה ושומעים אותנו עכשיו, בכמה יבשות במקביל ורואים אתכם, אני יודעת כמה אנשים פה, ההורים שלהם נהנים לחפש אותם בשידור החי בחיפה. העובדה הזאת היא פלאית, היא מדהימה. כל ההתפתחויות האלה הן מעוררות השראה והתפעלות. האם זה מחזק לי את האמונה, האם, ככה אומר חפץ חיים, זה אמור לחזק אצלי אמונה שבאמת הכל, כל מעשה הם חשובים, שהם באמת מתועדים, לא רק בפייסבוק, אלא באמת שהם משמעותיים. זה מאוד מעניין, כי, טוב, אני מתוהה אם ככה לשתף, לאחרונה הייתה לי איזו תובנה על ההבדל בין ביבי לטראמפ. יש הרבה הבדלים בין נתניהו לטראמפ, רבים, אבל אני חושבת שאחד הגדולים שבהם זה האנגלית. אני חושבת שטראמפ לא מבין את האנגלית של ביבי, אבל באמת, לא, ביבי נותן את הנאומים האלה שלו, וטראמפ זה תמיד עם הווקבלרי הזה של 100 מילה, אתם מכירים את ה... אבל טוב, רק שלא יבטלו לי עכשיו את הוויזה לאמריקה עם הבדיחה הזאת, סליחה, לא? אבל יש באמת הרבה הבדלים, אבל אחד מהם, שמתי לב לאחרונה, זה היחס לרשתות. טראמפ כבר התראיין, ואמר שהוא מצייץ, הוא הרי בטוויטר שלו מנהל את העולם, ברשת הטוויטר, הוא יכול לתדלק מלחמה גרעינית עם קוריאה, ללכת לישון, לקום בבוקר, לחבוט אותה באיזה ציוץ, כן? אז הוא כבר אמר שהוא מצייץ מהמיטה, כשהוא הולך לישון, כשהוא קם בבוקר, כן? דבר ראשון. ובאמת, הוא ממש דוגמה, אני חושבת, אפשר לראות את זה אצלו, את העיסוק האינטנסיבי במה אומרים ומה כותבים והתגובות, ממש דוגמה ממש לדבקות, שאנחנו בדרך כלל מוצאים בשמה ישראל. אתם מכירים, אם תעברו פסוק פסוק על שמה ישראל, ממש תראו שזה. ואהבת בכל לבבך, כן? אפשר לבדוק כל אחד בעצמו. בכל נפשך, בכל מאודיך, כן? היו בין עיניך, על ידיך, ודיברת בם, בשבתך, בביתך, ודאי, בבית, אני נכנסת עם זה, בלכתך בדרך, אתה נתקע בדברים ברחו, אין, דבקות, אתה לא עוזב את זה. נכנסת בדרך, כמובן בשוכבך, כמובן בקומך, כמובן, לבניך אתה משנן, אתה מראה להם איך להיות מכורים בעצמם. זה ממש, מי שרוצה הוכחה שאפשר להיות דבקים במשהו, אז זה ממש. ולא מזמן היה לי קטע קטן עם הדוברות של ראש הממשלה, וגיליתי דבר מדהים, ממש גרם לי להתעוררות. נתניהו העלה איזה סרטון, והוא אמר לגולשים, ייכנסו לאתר הפייסבוק שלי. והמשיך. ואני, מה זה ייכנסו לאתר הפייסבוק שלי? זה... סבתא רבא שלי לא אומרת ככה, מה זה ייכנסו לאתר הפייסבוק? פייסבוק זה לא אתר. כאילו, מה זה ייכנסו לאתר הפייסבוק שלי? אז יש לראש הממשלה יועץ ניו מדיה, קוראים לו יונתן אוריך, כתבתי לו מיד, מה זה אומר? אז הוא אומר לי, זה, ראש הממשלה לא נמצא בפייסבוק. מה? אז הוא אומר, אתר הפייסבוק שלי, הוא לא באמת בפיד כל היום. עכשיו, תבינו, מדובר באדם החזק בפייסבוק בישראל, יותר משני מיליון עוקבים. הדף שלו זה כלי תקשורת. בן אדם שיש לו שני מיליון עוקבים בפייסבוק, לא לגמרי יודע מה זה פייסבוק. כלומר, הוא אומר לי, הוא מה את חושב שהוא עושה לייקים? שהוא כמו פוליטיקאים אחרים שכל היום מרפרשים את הפיד שלהם? זה לא... וזה ממש עורר בי, כאילו, אתה יכול ליצור תוכן, אבל לא להיות משועבד. אתה יכול לנהל, להיות ראש ממשלה, ואחרים עושים לך את הפעילות. אז אני לא קוראת פה לכל אחד לקחת יועץ ניו מדיה, כן? לא כולנו ביבי. אבל זה, אתה לא חייב להיות מחור כדי להיות אפקטיבי במקומות האלה. אולי אפילו להפך. אתה עושה דברים בחוץ, ומאוד, ככה, עוד הבדל, אני חושבת, בין שני המנהיגים. אוקיי. אז שיביתי השם לנגדי תמיד, זה אומר, לקחת את הרעיונות האלה שהם יהיו לנגדי כל היום, לא לשכוח אותם בבית הכנסת בבוקר ואז לצאת לעולם, וזהו, גמרתי כבר, ועד מחר סיימתי עם זה. וו, תשובה, תפשין, וו, הפסוק המופלא הזה שרבי עקיבא אומר עליו, זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, מופיע בספר ויקרא, הוא כמו הלב של התורה, בחומש, באמצע של החומש האמצעי, ואהבת לרעך כמוך. ראיתי אצל הרב אייל ורד הגדרה מעניינת, הוא אומר, הבית דין של האדם ביום כיפור זה עם ישראל. מה עם ישראל אומר עליו? זה אינדיקציה, מה אומרים עלינו? כן? איך אתה? ואהבת לרעך כמוך. ויש משהו באמירה הזאת קצת כללי מדי, כן? תמיד כללים מדי יפים, מדי מוסריים, מדי אתיים, תכלס, איך מורידים את זה לפרקטיקה? אז באמת אצל רואים שהתורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, אבל מה כתוב בתלמוד? זה על הדרך החיובית, כן? לאהוב את כולם. התלמוד כבר מדייק ומדקדק את זה להגדרה יפהפייה. מה ששנוא עליך, לא תעשה לחברך. זה כבר יותר פרקטי. אני רוצה להראות עוד ספר, אורחות צדיקים, גם ספר מוסר מפורסם, מסוג הספרים שנהוג בעולם הישיבות ללמוד בחודש אלול, והוא נותן לנו הדרכה יותר מפורטת. שוב, זה נמצא בדף המקורות שלכם, כדי שתוכלו לקחת את זה הביתה, אם זה ככה מעורר גם אתכם. ומה שאומר לנו מחבר האורחות צדיקים, הוא נותן פה ארבעה כללים, ממש אימון מעשי. כדי שהמילים, ואהבת לרעך כמוך, זה לא יישאר איזה פלקט, איזה סיסמה. כן, כל האנשים האלה שאומרים לך, אני מאמין ואהבת לרעך כמוך. אוקיי, ובסוף שונאים את השכן. אז בואו נראה מה האורחות צדיקים אומר לנו, איך להוריד את זה טיפה יותר לפרקטיקה, לתכלס. אז הוא אומר ככה. צריך אדם שלא לסמוח על דבר שהוא טוב לו, ויש בו תקלה לאחרים. כגון אדם שיש לו תבועה, לא ישמח אם יהיה יוקר ורעב, כי בשביל טובתו לא ישמח בתקלת העולם. אם כל העולם ברעב ולי יש תבועה, אני יכול למכור אותה בטילים, אני אגיד, איזה יופי, כל העולם רעב והתבועה שלי עולה המון. לא, זה חלק מהבאבת לך כמוך, להיות באיזה ערבות הדדית, וכמובן שאפשר מהתבועה לעבור לדימויים מעט יותר אקטואליים, אבל שוב, אל תשמח על משהו שלך, שזה בעצם תקלה לאחרים. כל הכיתה קיבלה אפס, נכשלה, אני קיבלתי 100. כל הזה, תפסו את כולם, העתיקו במבחן, אני זה. לא לשמוח במשהו שהוא טוב רק לך, והוא מכשול לאחרים. רמה שנייה, גם לא ישמח במיטת האדם, על אף שיהיה לו ירושה ממנו, או שאר טובות. כן? אם מישהו חלילה נפטר, לא לשמוח אם הוא משאיר לי ירושה, והוא מסכם, לא, בסוף דבר, לא ישמח בתקלת שום אדם בשביל הנעתו, ועל זה נאמר, ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת לרעך כמוך? זה אמורפי. לא לשמוח בזה שלאחרים רע, גם אם לי זה עושה טוב. רמה נוספת. וירגיל את ליבו להיות שמח כשיש לאחרים טובות. להשתתף בשמחה של הזולת. אומרים הרבה מחכמנו שהרבה יותר קל להשתתף בעצב. להתפלל, לא עלינו על איזה חולה. לבוא לנחם, לא עלינו באיזה טרגדיה. להשתתף בעצב יותר קל. להשתתף בשמחה. ירגיל את ליבו להיות שמח כשיש לאחרים טובות. תכלס זה אגואיסטי, אתם תהיו מזה יותר שמחים. אם אני אשמח בכל שמחה של אחרים, באמת, באמת להיות שמח באחרים. ורמה האחרונה, וביותר ישמח בראותו בני אדם המחזרים על מצוות לעשות רצון הבורא יתברך. לשמוח בזה שאנשים עושים מצוות, זה דבר משמח. הפקקים בדרך לפה, זה פשוט דבר פלאי. כל שבוע אני מתזמנת, כן, יותר מוקדם לצאת מהבית. אני גרה בימים רגילים 5 דקות מפה. אבל אלה לא ימים רגילים. העיר הזאת פקוקה מסליחות, מסיורי סליחות, מאנשים שכבר יש סיורי, זה אנשים באים לראות סיורים בין סיורי הסליחות, אני לא יודעת כבר מה הולך פה, אבל זה מרגש, הפקקים האלה מרגשים כל פעם מחדש, ביותר ישמח בראותו בני אדם מחזרים על מצוות, איזה יופי שזה התרבות שלנו, ומזה אנשים ככה יוצאים מהבית, ממש, פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, זה מה שרואים פה בסמטאות, והכי מרגש זה לראות כל מיני סיורי סליחות מיוחדים כאלה, אתה רואה איך משלבים כל מיני מגזרים וציבורים בזה, יש סיור סליחות מונגש של יד שרה, אנשים שמאוד קשה להגיע להם לכותל כל השנה, מביאים אותם בצורה נגישה. יש סיורי סליחות לגני ילדים, זה קורה ב-10 בבוקר, כאילו אני רואה היום בבוקר בנחלאות ילדים, בן אדם, מה לך נרדם, 10 בבוקר חמוד, אימא, זה מתוזמן לפי הגן ילדים, כן, לא ייקחו אותם בחצות. אז בקיצור, לשמוח בזה. ואהבת לערך כמוך, אפשר כמובן להרחיב עוד הרבה, אבל אני חושבת שהעובדה שהיום אנחנו מאוד מאוד צריכים לקדם את המותג ששמו אני, הרבה פעמים אנחנו מקדמים את המותג ששמו אני, ושוב זאת השפעה של הרשתות. קמים בבוקר ובעצם אנחנו עובדים אצל הברנד, אצל המותג שהוא אנחנו. יש לי חברה, הם יצאו לא מזמן ליום נישואים 15, יום נישואים 15 לחגוג. והיא אמרה לי, בכנות, היא אמרה לי, אני ממש זוכרת את היום נישואים השני או השלישי, ומשהו פה השתבש לחלוטין. היינו יוצאים עם עצמנו, כן, יום נישואים, מה יותר אישי מזה? היום היא אומרת ככה, אנחנו יוצאים, אני כבר מביימת את התמונה, כי יצאתי מוקדם מהעבודה והחברות מהעבודה מחכות. בקבוצה המשפחתית ומחכים לראות לאן לקחתי אותו. כולה לקחתי אותו, לקחנו איזה מלוא. כאילו, אנחנו מתקשרים את היום נישואים ה-15 שלנו, ואז בודקים לייקים לכל הזה, אז מתי נחגוג את היום נישואים ה-15? כל הזמן זה, הקידום של המותג ששמו אני, לא משאיר הרבה מקום לרעך. אתה מתחיל לראות את רעך ככלי ללייקים, אתה מתחיל לראות אנשים כמספרים. וזה מוביל לנקודה הרביעית, לאות ב', בכל דרכיך דאהו. קודם אמרנו רק שיביתי השם לנגדי תמיד, לקחת אותו מהבית כנסת שהוא תמיד ילווה אותי. אבל בכל דרכיך דאהו זה להכניס אותו לתוך החיים, במה שאתה עושה. אחד האדמו"רים הגדולים אמר שדווקא בעלי העסקים יותר מבינים את המשפט הזה מאשר הלמדנים, מאשר אלה שיושבים, יושבי האוהל, יושבים בישיבה. כי מישהו כל היום בביזנס יותר מרגיש את זה בעסקה שנסגרת או לא, כן? אתה יותר רואה, איך הוא אמר את זה? יותר רואים אלוקות במוחש, כן? כל היום. בעלי העסקים, מי שחי את העולם הזה, בכל דרכיך דאהו. אני נתקלתי בסיפור שלצערי לא זכה מספיק לפרסום, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור הזה, בימים האחרונים, של בחור שזכה לקיים בכל דרכיך דאהו, לדעתי הוא ראוי להכרה הרבה יותר גדולה של הציבור הישראלי. דיברתי איתו בטלפון אתמול, ואני אספר את כל הפרטים בערב יום כיפור. זה דן קרמר, זאת תחרות שהוא ניצח בה לאחרונה בספרד. הוא רוכב מקצועי, חבר נבחרת ישראל ברכיבה על סוסים. הוא גר בבלגיה, כי שם האימונים, הוא גר עם אשתו שהיא ישראלית ושלושת ילדיהם, והתחרות הזאת בספרד בעצם סללה את דרכו לאליפות העולם באמריקה, שאוטוטו מתקיימת. וכך הוא מספר לי, דן, אתמול. הוא בספורט הזה מגיל 7. הוא גדל במושב היוגב, בעמק ישראל, משפחה חילונית. סבא רבא שלו זה הרב ישראל דובו דסר, זה הסבא מברסלב, זה הסבא רבא. אבל הבית, הוא אומר, הוא לא בית דתי. עוד לפני הצבא, הוא קיבל אפשרות להיות מה שנקרא ספורטאי מצטיין, כי הוא ניצח באליפות ישראל ברכיבה, ורצה ללכת על ספורטאי מצטיין. בסוף הגיע ליחידה מובחרת, הפסיק לגמרי לרכב. נפצע בצבא, והפיזיותרפיה לפציעה ברגל שלו, זה היה לחזור לרכב. אז הוא חזר לסוסים וכבר נשאב עד היום. בצורה מאוד אינטנסיבית, מאוד מקצועית, עובר בכל העולם, מתאמן באמריקה, באירופה, לומד, זה תקציב, זה עניין, כן, והשקעה, וכמובן שהטופ זה אולימפיאדה, זה כמובן חבר נבחרת ישראל, ועובד ומשקיע. והוא קיבל הזמנה, בעקבות ההצלחות, לאליפות העולם, אליפות העולם ברכיבה על סוסים, בקרוליינה, צפון קרוליינה. קיבל את הזה, התחיל להערך תוכנית אימונים, קיבל תאריך מדויק, בספטמבר. פותח את היומן, והוא שלח לי את זה אתמול מתוך היומן שלו. Wednesday, September 19. מישהו יודע מה קורה ביום הזה? יום כיפור. בין 9-5:15, team competition, individual round one, הוא אמור להשתתף בדבר הזה כחבר נבחרת ישראל, שזה פסגת השאיפות, אבל גם תהום השאיפות מבחינתו. וברגע שהוא ראה את זה, לפני שנה, שלח מיילים מהר לכל הבכירים בענף בישראל, והודיע שצריך לטפל בזה. והוא אומר לי, לצערי, אף אחד לא מגיש בקשה רשמית, ואומר, נבחרת ישראל מבקשת לדחות, להקדים, להזיז, שנה שלמה, יש ארגונים, ארגוני ספורט יהודים באמריקה, שמאוד מנוסים בזה ויכולים מאוד לעזור, כי ספורטאים יהודים באמריקה, זה קורה הרבה, גם על שבתות, לא רק על יום כיפור. והוא מבקש, 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 והדבר הזה לא מתקדם. והוא הודיע במכתב רשמי, לפני כמה ימים, שמבחינתו לעלות ביום כיפור עם הדגל של ישראל, ביום כיפור להתחרות בדבר הזה, זה הפוך לחלוטין מכל מה שהוא רוצה לייצג, הוא מבקש לא להיות חלק מהנבחרת הישראלית שתתחרה. מה שקורה כרגע זה שהנבחרת כבר שם, עם הסוסים בדרך, וברגע האחרון אמרו אותו, אולי נבקש, אולי ננסה. מה שהוא אומר בעיקר שהעליב אותו, הוא אומר, לא הייתה לי דילמה. לא הייתה לי דילמה אם כן או לא, זה לא הייתה הדילמה. מה שכן העליב זה החוסר גיבוי, החוסר יחס. אני אומרת כעיתונאית, לא ידעתי על הסיפור הזה, הייתי יכולה להתחיל לטפל בו לפני שנה, להציף את זה, לעסוק בזה. אבל הוא אומר, בעיקר היו התגובות בין השורות, בכירים בענף אמרו לו, עזוב, נתחרה מתחת לרדאר. מה זה מתחת לרדאר? בסדר, לא נשדר את זה בחי, ונודיע על זה רק יום אחר כך, זה לא העניין. מישהו אפילו אמר לו, אוקיי, נבקש שתהיה הראשון. ואז הצום לא כל כך ישפיע. כאילו, תבוא על הבוקר, עוד תהיה ערני. אבל זה לא הנקודה. אני לא חושב שאנחנו כמדינה יהודית צריכים להיות שם ביום הזה. זו טעות, זה פספוס. אתמול בערב דיברתי איתו, ואמר לי שהוא והסוסים ואשתו והילדים בבלגיה ביום כיפור. אז הלכתי לאתר הזה של תחרות, של אליפות העולם, ופתאום ראיתי שם עדכון, והיום זה כבר היה בכל שמעתם על ההוריקן באמריקה? אז הם נותנים שם עדכון, אני לא יודעת מה עם התחרות, אבל יש עדכון, פתחו באנר כזה בצד, עדכוני מזג אוויר. והם אמרו שהם עוקבים, והם יעדכנו את הציבור באשר לתחרות כן או לא ביום רביעי הקרוב. אז אמרתי לדן שיש הרבה מעשיות חסידיות עתיקות, כן, מהימים של רבי זושה, אבל מעשיות כאלה על בחור ישראלי, מושבניק, עם כזאת החלטה, אני חושבת שזה באמת מעשייה חסידית מודרנית, וצריך באמת גם לייקר אותו, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו מתוך כפייה, ככה בסתר נאלצנו לשמור מצוות במסירות נפש. אבל היום האתגר הוא אחר, היום העולם הוא פתוח. העולם אומר לך, בוא תתחרה ביום כיפור. אתה כבר לא אנוס, אתה לא מסכן, אף אחד לא רודף אחריך. פשוט תבוא. וההחלטה להגיד לא, היא אומץ לא פחות מכל מיני מסירויות נפש שהיו לאורך הדורות. זה גם חלק מבכל דרכיך דאהו. אני לוקח אותו אפילו למגרש הרכיבה על סוסים. המילה תשובה מסתיימת באות ה', הצנע לכת עם אלוקיך. במקור הפסוק אצל מיכה זה והצנע לכת עם אלוקיך, אחד הדברים הבעייתיים ביותר בימינו, all out מה שנקרא, זה גם קשור בטראמפ, טראמפיזם, הכל בחוץ, אף אחד לא מתאפק שנייה, אף אחד לא חושב אם להגיד, אין משהו דיסקרטי, אין משהו ככה סודי, מה? הכל מה? שתף, שתף, שתף. אני זוכרת פוליטיקאים מאוד מאוד בכירים, ממש, רק לפני כמה שנים. הייתי במטה באחת המפלגות, ערב בחירות, ויצא לי סיטואציה נורא חמודה של פוליטיקאי מאוד מאוד בכיר עם הילדים שלו. וככה צילמנו את זה ורציתי לשדר את זה. וקיבלתי מיד טלפונים, בשום אופן, לא, זה הילדים שלי וזה, מה פתאום? מיד, בסדר, אני ממש לא, אין בעיה, לא שידרנו את זה. עכשיו, אותו פוליטיקאי, אני היום רואה בדף שלו, אותם ילדים, וואי וואי, מה הולך שם, איזה פתאום, כל ה... די, תפסיק כבר לשתף, לא מעניין אותי מתי הוא עושה חלקה, ומתי הוא נגמל מחיתול, והוא עם קייקים בירדן, ולא יש עם הולדת בגן, די. מה קרה? זה אותו בן אדם. הצנה הלכת זה ערך שכאילו נדחק הצידה בפני הערך של פרסם, פרסם, פרסם. ושמתי לכם בדף המקורות, טקסט יסודי ויפהפה לדעתי של הרב שלמה וולבה, זכר צדיק לברכה, שעסק הרבה בנקודה, המילה המרכזית אולי אצלו זה פנימיות. אף אחד לא מקדם פנימיות. אין קמפיין, כן, לקידום הפנימיות בישראל. אין דבר כזה. קמפיין זה חיצוניות, והוא מקדם. הספרים שלו זה סוג של קמפיין לפנימיות. כולנו זוכרים את הברכה של בלעם. מה טוב הוא אוהליך יעקב? מה הברכה? שאף אוהל לא יסתכל לאוהל השני. כלומר, יש לי פרטיות. היום מעיפים ככה את הכל ואומרים, כולכם באוהל אחד, אין? מה זה אוהלים? מה? וזה מה רע הוא אוהליך יעקב. אם בעצם אין שום, אין דרגה של מה פומבי ומה לא פומבי. מה ציבורי ומה רק שלי. והרב וולבה כותב בצורה יפהפייה על העולם הפנימי, והוא כותב שבימים האלה זה מה שצריך לעשות. כשדוד המלך אומר את המזמור, שאומרים כל הימים האלה של מוסיפים אותו לתפילה, כן, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, נועם השם, יצפנני בסוכו, כן, יסתירני בסתר אוהלו, כל הביטויים האלה תעברו על כל המזמור שאומרים בימים האלה, הוא כותב ככה הרב הולבי, דוד המלך עליו השלום מתפלל על הפנימיות, זוהי מסעת נפשו, וימים אלה, ימי הרחמים, מסוגלים לבנות בקרבנו עולם פנימי, וזה רצוננו, עולם פנימי. אני לא רץ לשתף בכל תחושה, בכל הרגשה, בכל שיר במקסים שהיה לי, בכל תפילה, לבנות עולם פנימי. ורבי זושה בעצם נותן לנו את חמשת הכלים האלה. ואני הסתכלתי, עברתי קצת באווירת חשבון נפש, עשיתי קצת סדר בכל הקבצים שלנו מכל השנה, וראיתי שפעם אחר פעם אחר פעם, שוב, בגלל העידן המרתק שבו אנחנו חיים והמאתגר, כמעט כל דבר, כאילו כל איזה אנקדוטה שהבאתי פה מהעולם הסלולרי, מאתגרת אותנו בדיוק כאן. אני רוצה להראות כמה דוגמאות, חלק הראינו פה לאורך השנה, חלק ככה מצאתי אצלי ממקומות אחרים. תראו, זה דבר שצילמתי השנה בקיבוץ לוי, היינו שם בנופש, זה צייר שקוראים לו גלעד חפץ, כולם זוכרים, בטוח היה לכם פעם כזה בילדותכם, בארץ, אולי בחול, ציירים ברחוב שמציירים ילדים, מכירים את זה? עושים לך קריקטורה של עצמך, אתה יוצא חצי, אתה מזהה את עצמך חצי לא, ויאללה, שילמת לו ויש לך את המזכרת התיירותית. אז גם לי היה את זה בילדותי. אבל הוא יושב בלובי של המלון, מצייר את הילד, אבל, אתם רואים מה יש ממול? מסך, והילד רואה את הציור. הילד רואה מה מציירים, ועוד יכול לתקן אותו, הלו, זה לא אף שלי, תזיז את זה ימינה, תזיז את זה שמאלה, כן? המתנה של 5 דקות לתוצאה סופית, אאוט. אונליין, מיידיות, והשפעה שלי על התוצאה הסופית, אין. ילד שאפילו לא יכול לחכות 5 דקות שיציירו אותו, ולראות את אלמנט ההפתעה, איבדנו. הילד כבר שולט בציור, אז מה עשינו? ממש רגע שככה דפסתי, אמרתי, אופה, מה קורה פה? הולנד מנסה להילחם בכך שהולכי הרגל עומדים, והרמזור מתחלף, 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 והם לא רואים שהוא מתחלף מאדום לירוק. השנה הוכרז שם על הרפורמה הבאה במדרכות, בעיר אחת בהולנד, ואתם מבינים מה הולך פה, כדי לתפוס את תשומת הלב שלנו, כי אנחנו כבר לא מסתכלים על הרמזור, הרמזורים הם על המדרכה, וככה תוך כדי שאני מרוכז, אולי את זווית העין שלי יתפוס הירוק הזה, ואני אבין שהוא יתחלף מאדום, ואני אעבור. אחת הכותרות שטלטלה השנה את הודו. הנערים האלה, תמונה שכבר די מפורסמת, בטח חלק מכירים, הנערים האלה יוצאים לרחוץ בנהר, סלפי קטן ככה בשביל החבר'ה, חוזרים לפנימיה שבה הם נמצאים, מגלים שאחד החברים חסר, ומזועזעים, הם עוברים על הסלפי, ורואים ברקע את החבר, את הראש, תובע ותובע למוות. פרשה שטלטלה, ראיתי את זה ככה בתקשורת בהודו, אבל כי זה באנגלית, זה קל להבין, חלק שם זה באנגלית, אבל זה ממש לא סיפור הודי, זה סיפור כלל אנושי, על how can I be so selfish, כן? אחד מהם אמר, מה זה selfish? אתה עושה סלפי, אתה נהיה סלפיש, אתה מרוכז כל כך בתיעוד הרגע, ובעצם אתה מתעד את רגעי התביעה האחרונים של החבר שלך, אתה לא שם לב למרחב, כי שוב, אם אני תופס מקום, אז אין מקום כל כך לרעך. ואני בטוחה שהם מצטערים, ואני בטוחה שהם הודים נורמטיביים, אף אחד בה הוא לא רשע. ואם נלך אלינו, אחד הרגעים הכואבים בשנה החולפת, רצח הרב רזיאל שבח, השם יקום דמו, בחוות גלעד. ותוך כדי הטרגדיה הזו, מתפרסם צילום המסך המזעזע הזה, שבו שבח אלדן, אחיו, אלדן שבח, אח של רזיאל, כותב באחת הקבוצות, בשיא האירוע, אנחנו רואים פה, 9:24, נא להתפלל לרפואת אחי היקר רזיאל בן אילנה, שנפצע בצווארו בפיגוע הירי, אנא, אחים יקרים, אנא מכם. לא חולפות 3 דקות, ובאותה קבוצה עונה לו מישהו, שאנחנו כמובן השחרנו כאן את שמו, לא רלוונטי לצערי. ואחיו של רזיאל מבין מהבחור הזה, שהוא כמובן בכל ארגוני ההצלה והמדה והזקה, הוא יודע מהר, כן? אבל העיקר בחיים זה לא המיידיות. והוא מבשר ככה, לא רלוונטי לצערי, לבן אדם שמבקש שיתפללו על אחיו ברגעיו האחרונים. הבחור המושחר הזה פנה אליי במהלך השנה, ואני ראיינתי אותו, עשינו ראיון על התחושות שלו ועל מה קורה. בחור נהדר, אני בטוחה. שוב, זה יכול לקרות לכל אחד, חלילה שלא יקרה. והוא דיבר איתי כל כך בכנות. הוא אומר, הייתי בטוח שזה העתק הדבק, הרי אתה רואה כאלה הודעות, ואתה אומר, זה, בסדר, זה לא באח שלו, זה, לקחו את זה מהקבוצה הראשונית, ומישהו מפיץ את זה. מה, חשבתי, זה אח שלו? בטח שלא חשבת. אבל להיות ראשון, והצער שהוא מרגיש, ובאמת נתן לי איזו שיחת מוסר כזאת, על כמה להיות רגישים, במילה, בדיבור, במעשה, לפני שאתה מתבטא, אין, מה, כלומר, ברור שהוא מרגיש נורא, ושוב, ברור שהוא, שזה לא איזה מקרה קיצון, כל המקרים שהבאנו, הם לצערנו, לא כל כך קיצוניים. בימים אלה הזכרנו את הסליחות. ככה נראית רחבת הכותל בימים אלה, וזה כל כך מרגש. שלח לי מדריך טיולים, נועם פתחי, שלקח גם קבוצה לסיור שם, תמונה, הוא אמר לי, זה בדיוק מתאים לכל, לכל מה שבדרך כלל אומרת. ראינו, אומר, ראינו בחור, לקחתי קבוצה, ראינו בחור שעולה למקום הכי מסוכן, כן? אל תנסו את זה בבית, סתכלו. מזהים? הוא על הפינה, אני אפילו לא יודע איך הוא הגיע לשם, איך הוא טיפס לשם. הוא שם על הפינה, יש לו יופי של נוף. אבל הוא אומר, אז הוא כבר התאמץ, הסתכן, עלה לשם. מה הוא עושה שם? אתם רואים? הוא בסלולר יש לו. בכלל הוא מסתכל ישר, הוא מסתכל הצידה, זה תמונת פרופיל. מסתכל הצידה, מתעסק במכשיר. אחי, כבר עלית עד לשם, כבר השתגעת. אז מה? עכשיו יכול להיות, נדון אותו לקו זכות, הוא צילם, אז הוא עכשיו מעלה את זה. פשוט תרד, כאילו, מה אתה עושה את זה שם? תמונה מפחידה. ממש צולם הלילה, לפני כמה ימים, בכותל המערבי. אז אפשר להגיד, טוב, זה מסוכן, זה משבש אותנו, זה מפחיד אותנו, מה נעשה, מה נעשה? ומצד שני, ככה, אם אנחנו עושים סקירה על השנה האחרונה, אי אפשר לסיים בלי שני שקפים שממש ריגשו אותי. גיליתי אותם לפני כמה ימים בהרצאה של שני חבר'ה צעירים מוכשרים, אסף פסי ואבי קראוס. יש להם חברת ניו מדיה שנקראת פסי קראוס. שני חבר'ה דתיים שמתעסקים ככה בקידום בכל העולם הזה. והם עשו הרצאה לרבנים. היה יום עיון מאוד יפה, איגוד רבני קהילות עשה יום עיון, מאות רבנים ורבניות, איך להשתמש בכלים האלה. בכל זאת, אף אחד פה לא הולך לעבור לגבעה מבודדת ולנתק גם את הפקס בבית, נכון? כלים האלה קיימים. כל הקריאה זה פה למודעות, להתעוררות, לחשבון נפש, כדי להשתפר, כדי שאנחנו נשלוט בזה, ולא זה ישלוט בנו. ואז הם עמדו מול הרבנים, ואמרו להם, תשמעו, אתם תמיד בטוחים שמה שהולך בתקשורת זה הכי חשוב. אז צריך להגיב, כי אמרו, כי זאת הכותרת. ואז הרבנים נכנסים לשדה מוקשים תקשורתי, שהוא מתוכנן היטב, ואוי, אוי ואי, היהדות יצא פדיחה. נו, ברור שתצאו פיתה. מה השאלה? ופה הם הראו דבר מדהים. דבר, באמת, הם הראו שקף. זה מאוד קל לעשות את זה, יש כלי שנקרא גוגל טרנדס, טרנדים. לבדוק טרנדים בגוגל, לבדוק מגמות. אפשר לבדוק, הם זרקו מילים ובדקו בשנה האחרונה, איזה מילים הישראלים חיפשו בגוגל. עכשיו תקלו, קבלו. הקו האדום למטה, רואים אותו ככה על הרצפה, הדתה. שנה שלמה חופרים לנו הדתה, 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 כמו שם של מחלה, כן? יש לך הדתה שלא תדביק אותו שם, הדתה, 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 תחתית החבית. אף אחד לא יושב ומחפש בגוגל מקרה הדתה. בצהוב זה קו של פונדקאות. שבוע אחד שהתקשורת גרמה לאיזה פיק בנושא הפונדקאות. הקו הירוק, מנצח שם את שניהם, קדיש. קדיש. מישהו עושה קמפיין לקדיש, מישהו מקדם את החיפוש של המילה קדיש, קדיש. הקו הכחול, מקווה. מה מעניין את הישראלים? מה הם מחפשים? עוד שקף כזה. שנה האחרונה. הקו הירוק, טראמפ. אני שוב מפחדת להעליב אותו הערב, אבל מה אני אעשה? אחינו, הקו הירוק זה טראמפ. הקו הצהוב, בנימין נתניהו. בנימין נתניהו. הקו האדום, תהילים. מה, אתם לא יודעים מה פצצת הרייטינג האמיתית, חבר'ה? רוצים רייטינג, מקווה, תהילים, תהילים. הקו הכחול, כניסת שבת. כניסת השבת. בבקשה. מה שמדהים, אמרתי, יופי, יפה, כל הכבוד, זה, אמרתי רגע, אבל לא, אפשר להגיד שאנשים לא מחפשים ביבי, כן? וכן מחפשים תהילים, זה יותר שימושי, נכון? אתה לא, אלא אם כן אתה, אני לא יודע, אתה צריך לדעת מתי שרה מגיע הביתה, אתה לא צריך ידע שימושי על ביבי. אז אפשר להגיד שזה מניפולציה. אז הלכתי ובדקתי ככה. תחנה מרכזית, יורו, לוטו, מה עוד בדקתי שם? בית מרקחת, כניסת שבת. עדיין כניסת שבת לוקח. כלומר, גם בדברים השימושיים, כן? אני חושבת שהשקף הזה מעיד ערב הימים הנוראים, דברים יפים מאוד על הלב שלנו. ועל השימוש שלנו בכלים האלה, כדי לדעת מהר את מה שבאמת בוער ומעניין אותנו. ואני מאחלת לכולנו, בסיומו של המסע הזה שעשינו עם רבי זושה, שנהיה תמימים עם השם אלוקנו, תמימות, פשטות, אותנטיות, זה בכלל לא פשוט. שנשווה אותו לנגדנו תמיד, שהערכים שלנו ילוו אותנו בכל מקום שבו אנחנו נמצאים. שנאהב לרענו כמונו, הלוואי שבחברה הישראלית תהיה יותר אהבת לרעך כמוך. שבכל דרכנו נדאהו, כן? בכל דרכך דאהו, דן קרמר זה דוגמה באמת אירואית, אבל שאנחנו נבטא את הערכים שלנו בימי היום יום, תוך כדי העשייה והעסקים והפעילות, ושנזכה גם להצניע לכת עם השם אלוקנו ולקדם יותר את הערך של הצניעות ושל הפנימיות. אני מאחלת לכם יום כיפור טוב, יום כיפור משמעותי. ניפגש באושנה רבה בעזרת השם ואחרי סוכות. תודה רבה רבה, תודה רבה. גמר חתימה טובה, תודה. אני מניחה שאביחי מודיע עכשיו על ערבית, מי שצריך משהו מהדיוטי פרי שיבוא אליי עכשיו. תודה רבה רבה.
יקרה מפז ומאושר נקניתי בעמל וביושר והיא הדרך והיא האושר כן היא הדרך והיא האושר את החיים אנוכי מבקש הגידה נע לי, הגידה נע לי איפה הם רואים את החיים אנוכי מבקש הגידה נע לי, הגידה נע לי איפה הם רואים את החיים אנוכי מבקש את החיים אנוכי מבקש את החיים אנוכי מבקש הגידה נע לי איפה הם רואים אתה אחי תמיד אוהב אותך אחי זה חרוט בעומק של ליבי אתה יודע אחים אנחנו אף שלא הלכנו או חיפשנו את אותם השבילים ואף שיש בי כבר מילים שאתה אינך מבין כאותם זרמים בים שסחפונו לכיוונים שונים עבדו לי עקבותיך קולי עשה אולי תשמע
את החיים אנוכי מבקש הגיד הנערי הגיד הנערי איפה הם רואים את החיים
אנוכי מבקש את החיים אנוכי מבקש את החיים אנוכי מבקש הגידה נע לי איפה הם רואים איפה הם דשא והחול, שיחקנו וגדלנו ביום בתרמילנו אין אותם ספרים על ספטותינו לא אותם הפזמונים אך בסוף היום לאותו מרום נישא עינינו כשקשים הרגעים לאותם שמיים נרים קולנו שינית את מריך, השמיע את קולך, אותך אשמה